אז הוא לא עד אחרי הדלת, עד מעבר לדלת.
ברגע שהוא יוצא מעבר לדלת, אז הוא... והוא עף איתו באוויר. הוא רק יצא מעבר לדלת, תופס אותו ועף אותו, ויש... שם הזה, יש איזה כיוון אחר, אבל על כל פנים, יש פחד כזה אצל בן אדם, כאילו מה רוצים לעשות ממנו, רוצים לשנות אותו. הפחד מהבלתי ידוע, אפילו שרוצים... אפילו שרוצים לשנות אותי לטובה, אבל לכל הפחות אני, אני מפסיד את המוכר ואת הידוע ואת הרגיל, את הרגילות שלי אני מפסיד. מה עושים אנשים כאלה? אז להם צריך לתת את הכל דרך מה שהם מכירים והם יודעים. מה אנשים מכירים? אז הייתה לנו רשימה שלמה של יהודי שהוא עובד את השם בפשטות, יהודי פשוט. שהוא הולך לישון בלילה והוא קם בבוקר והוא הולך להתפלל והוא הולך לעבודה והוא לומד תורה בערב. ודרך כל זה יכול לעשות עבודה פנימית, שהעבודה הפנימית הזאת היא בעצם כל הדברים האלה שהוא עושה, אם הוא עושה אותם נכון, אז נפתח לו איזה משהו והוא כן רואה דברים שיכול להיות שמישהו אחר הרבה יותר מפותח ממנו לא שם לב אליהם. וכל הנושא של לראות השגחה, לראות מה שהם רוצה ממני, וזה דברים שהם לא, הם לא תמיד קשורים ביכולת קוגניטיבית מי יודע מה. הם קשורים בסוג אחר, הייתי אומר באיזה מין סוג של הכנעה, של שייכות, שאני שייך לקדוש ברוך הוא, ובוודאי לא בגלל שאני שווה משהו, אלא בגלל שאני שייך אליו, אז הוא בוודאי גם חושב עליי, הוא בוודאי מכיר אותי, וזה לא מפחיד אותי שהוא מכיר אותי. תראה, אנחנו מכירים ותיקים, כי כל יום אני עומד לפניו בתפילה. זאת אומרת, אם אני מתפלל ברצינות, שאת זה כל אחד יכול לעשות, אז כל הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא הבלתי ידוע שגורם לנו לפחד. ובגלל שהוא לא גורם לנו לפחד, אנחנו לא מדחיקים אותו. אנחנו לא דוחים אותו מעלינו. וכשאנחנו לא דוחים אותו, אז הוא בא. כל העניין זה רק שאנחנו דוחים דברים. מה שאנחנו לא דוחים, מגיע.
מה זה להתפלל ברצינות?
להתפלל עם תחושה שמדברים אל מישהו ולא... הוא סיפר, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, הרב ביזנסון סיפר שהוא נתקע פעם באמריקה על מדרכה, באמצע ניו יורק, כמה דקות לפני השקיעה, והוא היה צריך לעמוד 18 של מנחה ולא היה לו איפה. הוא נכנס לתא טלפון ציבורי, החזיק את השפופרת ביד ועמד 18. אז זה שחזיק את השופרת ביד זה כדי שלא יזרקו אותו מישהו שעומד בתור החוצה, זה עוד היה לפני הפלאפונים. אבל הוא אומר, התחושה הייתה תחושה נפלאה. אני הרגשתי שאני מדבר, הנה, אני מדבר עם מישהו. אז זה, ודווקא אצל אנשים פשוטים זה לפעמים קורה יותר מה שאצל החכמים. האמונה הפשוטה הזאת. זה עושה עבודה בפנים, בתוך הנפש, שמחבר את האדם לאיזשהו מקום שהוא מפסיק לפחוד מהקשר.
מה שרציתי גם לשאול זה, אני עושה את זה בכוונה, אבל למרות שבן הציונות
בורנית, אבל יכול להיות שאני בורחת בסדים. יכול להיות שהריכוז בורח. אנחנו, כל הדור שלנו זה קשיי קשב וריכוז. כולם. אני בדרפואה הקונבנציונלית, כולנו צריכים לקחת רטלים. וזה אין ספק. אבל זה שהמחשבה בורחת זה עוד פונקציה שצריך לעבוד עליה, אבל זה לא קשור. המחשבה יכולה לברוח כשמדברים בטלפון עם מישהו, גם המחשבה יכולה לברוח. וגם כשמדברים עם מישהו פנים אל פנים, המחשבה יכולה לברוח. מה רציתי להגיד? כולם מכירים את זה. ואפילו אם אף אחד לא תוקע אותך באמצע, אז אתה גם כן לפעמים שוכח. אתה מתחיל משפט ארוך, איזה מין מונולוג, ואתה שוכח על מה דיברת. זה פונקציה של עייפות, של חוסר ריכוז, יש את זה לכולם. אבל זה לא נוגע, אבל הנוכחות של הבחור שאני מדבר איתו נמצאת לי במרכז, אני מרגיש שאני פונה אל מישהו, אני לא מדבר אל האוויר, אני לא חוזר על מנטרות. אז הנקודה הזאת יכולה להיות בתפילה פשוטה, בתפילה פשוטה של עגלון פשוט, כמו שאומרים, של בלגולה, מה שנקרא, בן אדם פשוט, בלי שום מדרגות ובלי שום השגות, אבל הוא מתפלל, הוא יודע שהוא מדבר עם השם. לקשר הוא התרגל כבר. ממילא, אז גם כשהוא רואה שהשם מדבר אליו, הוא לא פוחד. על כל זה, אז הוא ספר כמה דברים. אחד מהדברים שראינו, זה עניין של לימוד תורה. כל יהודי לומד תורה פעם. לא לומדים, לא מדובר על אחד שלומד כל הזמן, אבל הוא לומד. התורה מסדרת לו בראש משהו מהדברים שדיברנו עליהם. אנחנו דיברנו על לראות את הרמזים שהשם רומז לנו, זאת אומרת, ולא לברוח מזה. ובתוך זה אנחנו למדנו שצריך שיהיה הסתפקות, שהבן אדם לומד להסתפק במה שיש לו, והוא לא מחפש בכוח רמזים מתחת לאדמה. יש אנשים שברגע שפותחים להם את הנושא הזה של השם מרמז לאדם, אז הם נכנסים לאובססיה של לחפש רמזים כל הזמן. ואז או שזה הולך לדרכי האמורי, חתול שחור מספר 13, כל הדברים האלה, או שזה הולך למקום שהבן אדם מחפש להיות במקומות שקורים דברים כל הזמן. אף פעם אין לו זמן לשבת בבית ולפתוח ספר, או להיכנס לבית מדרש ולפתוח ספר. הוא כל הזמן צריך להיות, כי פה לא מתרחש כלום, אז איך הוא יקבל את הרמזים? הוא צריך להיות כל הזמן במקום שקורה משהו. זה נקרא שבשני המקרים האלה שהבן אדם לא מסתפק עם מה שיש לו. אין לו הסתפקות. זה ממש דומה לבן אדם שלא מסתפק בכסף, או לא מסתפק בתאוות העולם הזה, אז אותה תכונה של חוסר הסתפקות יכולה להתבטא בחיפוש רוחני אובססיבי שמחפש ומכשיר את הכל, העיקר שאני אמצא משהו. ומידת ההסתפקות היא מידה שאפשר לקנות אותה או דרך עבודה על המידה הזאת. ויש אנשים, עוד הפעם, שברגע שמדברים איתם לעבוד על המידות, אז הם אומרים שלום ובורחים, אבל העבודה של הסיפוק נעשית ממילא כשיהודי לומד תורה. כי בלי מידת ההסתפקות, בלי להיות מינורי ובלי להכיר את המקום שלי, ובלי ללכת עם סדר והדרגה, אי אפשר ללמוד בכלל. אנחנו לומדים, כשלומדים משהו פעם אחת ולומדים אחר כך פעם שנייה, אני אומר לא כשחוזרים על זה, אלא כשלומדים את זה פעם שנייה, את אותו דבר, לוקחים את זה כאילו שעדיין לא קראתי מה שכתוב כאן וקוראים את זה עוד פעם. אז רואים דברים חדשים לגמרי. זה רק מראה עד כמה, איזה מקום היה לי כשקראתי פעם אחת. וזה חייב להיות ככה. אני ניסיתי פעם, לקחתי קטע בספר, ואמרתי, אני רוצה לקרוא אותו כל כך הרבה פעמים, עד שאני לא אמצא שום דבר חדש בפעם לא יודע, ה-20. זה לא הלך לי. כל פעם ראיתי עוד פעם משהו חדש. אפילו שקראתי אותו 14, 15, 16 פעמים, לא עזר לי. בסוף הפסקתי, אני ראיתי שזה בלי סוף.
מה זה?
סימן בטור, בלי בית יוסף, בלי מפרשים, בלי בח, בלי כלום, רק הטקסט של הטור. הלכה, משהו פשוט לגמרי. כל פעם שקראתי זה עוד פעם, ראיתי שיש שם איזה משהו שהתחבא מהעיניים שלי קודם, ולא גיליתי אותו. עוד פעם ועוד פעם, הגעתי לזה 14, 15 פעמים, או 16 פעמים, כבר לא זוכר. עד שבסוף הפסקתי כבר, לא, נגמר לי הזמן. אבל זה רק מראה שהבן אדם, התהליך של הלמידה, הוא תהליך הדרגתי. וכשבן אדם לומד, הוא תמיד, הוא מתרגל להתקדם בהדרגה ולא לחטוף את הכל בבת אחת. בפרט כשהוא לומד תורה. בתורה יש לנו, כשאנחנו גומרים את התורה, אנחנו מיד מתחילים אותה עוד פעם. לא משאירים רגע, כשגומרים ספר, מתחילים עוד אחד. או שמתחילים את אותו ספר עוד פעם. לא משאירים עד פעם, אף פעם רווח כזה. כי אחרת זה כאילו אני חכם. אני יודע. אז זה מה שהוא אומר כאן. תורה היא בחינת הסתפקות. כי התורה היא בחינת עץ החיים ומזון לחול הבי, דהיינו שיש לכל אחד די סיפוקו ממנו. כולם לומדים את אותו חומש, ילד בן 5 לומד חומש, בן 5 שנים למקרא, ויכול להיות גדול הדור לומד חומש, וכל אחד מבין כמה שהוא מבין, ויש מקום לכולם. יש מקום לכולם, התורה מכניסה את כולם. נמצא שהיא מבחינת הסתפקות. זה כאילו שהתורה אומרת לבן אדם, אם אתה פותח ואתה לומד אותי, אתה יכול להיות רגוע, אתה נמצא במקום הנכון. כמה שתפסת, תפסת, אתה לא צריך לחפש, צריך תמיד להתקדם. זה לא אומר שלא צריך להתקדם. אבל צריך להתקדם בלי, לדעתי, אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה, אף אחד לא שמעתי שמדברים על זה, אבל התקדמות רוחנית שהיא אובססיבית, היא לא באה מהצד הנכון, היא לא באה מהצד הטוב, היא באה מהצד שרוצה להכשיל אותנו. על כן לימוד התורה, וגם בלימוד התורה בעצמה יש בחינת הסתפקות, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא אחד לא עליך המלאכה לגמור. גם יש לפעמים שבן אדם כבר יודע שהוא צריך להסתפק מבחינת האיכות, מבחינת התוכן, אבל מבחינת הכמות הוא רוצה להספיק הרבה, אז הוא רץ מהר מדי. ועל זה נאמר, לא עליך המלאכה לגמור, לא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אבל מצד שני לא עליך המלאכה לגמור. הכרתי יהודי, הוא היה כתב במעריב, לא יודע מה הוא עושה היום, הוא חזר בתשובה לפני 15 שנה. הוא התחיל להכיר ספרים יהודיים וכל זה. הוא מספר לי אחרי שנה שהוא חזר בתשובה, הוא מספר, החלטתי לעבור על השאס. ככה, הוא החליט לעבור על השאס, כמו שאומרים, אנציקלופדיה בריטניקה, אני יודע, יעבור על זה, הוא יישב על השפה, יישב על הקורסה בסלון, יעבור על השאס. אז הוא אומר, לקח לו כמה חודשים בשביל להבין שזה לא עובד ככה. אם הוא כל יום יספיק ללמוד דף אחד, זה הרבה. לקח לו זמן עד שהוא הבין את זה. אומרת, אם היו באים לאחד כזה, אנחנו כבר מבינים את המהלך הנפש שלו, אם זה מה שהוא רצה לעשות. היו באים אליו ואומרים לו, צריך להתקדם לאט וזה. הוא היה חושב שאנחנו רוצים לשמור את כל החוכמה לעצמנו. כמו הכמרים בימי הביניים, שלא הרשו להמון העם לקרוא ולכתוב, ללמוד, לקרוא ולכתוב. אז אחד כזה משאירים אותו, אתה רוצה ללמוד? תלמד, תרוץ, תעשה מה שאתה רוצה, תפוק את הראש בקיר. בסוף עצם הלימוד עצמו מלמד אותו את ההסתפקות, מלמד אותו גם את המקום שלו. ללמוד תורה צריך הכנעה, אי אפשר ללמוד תורה בלי הכנעה. ואפילו ההמון שאינם יכולים ללמוד, יש כאלה שגם ללמוד הם לא יכולים, אפילו ללמוד לימוד פשוט לא יכולים. הם מקיימים עסק התורה במה שקוראים קריאת שמע. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, חז"ל אמרו שאם בן אדם לא זוכה ללמוד בכלל, אז בזה שהוא קורא קריאת שמע, פרק אחד שחרית או פרק אחד ערבית, הוא בדיעבד במצב שלו יוצא ידי חובת לימוד התורה. עכשיו, ודאי שבזה זה הסתפקות, זה כמו אחד שבגשמיות יש לו רק מים ולחם, אין לו שום דבר. עכשיו, למדנו עוד דבר, למדנו שבן אדם שכבר נמצא בתוך העבודה הזאת של לקבל את הרמזים, אסור לו לשקוע יותר מדי בתוך ענייני העולם הזה כדי ללמוד את הרמזים. ענייני העולם הזה צריך לקחת אותם, כמו שאומרים, עם, לאט לאט. לא לחטוף, לא לקחת הרבה. למה הייתי חושב שצריך לקחת הרבה? שזה המדיום, שדרך זה, אני, לכאורה, ככה זה נראה לבן אדם, שדרך זה הוא פוגש את השם ידבר. דרך הרמזים האלה. ועל זה הם אומרים... שצריך לזכור, ככה למדנו קודם, שכל הקדושה שמתלבשת בעולם הזה היא המדרגות הנמוכות של הקדושה, זה הרגליים של הקדושה. ממילא יהודי בטבעו הוא לא שייך למדרגות האלה של הקדושה של העולם הזה. זאת אומרת, אם ניקח למשל, אפשר לתת משל, אני לוקח משהו, אני נותן למישהו משהו, נותן לו ביד, שיקח את זה. יכול להיות בזה שני אמירות, יכול להיות אמירה אחת, כך מתנה, הוא מאוד שמח, הוא קיבל משהו שלא היה לו. אבל יכול להיות שזה כמו שאומרים, כך תבדוק את זה, אם זה טוב. או כך תתקן את זה. אני בא לבעל מקצוע ואני מביא לו אוטו. אני הולך למוסכניק, אני מביא לו אוטו. הוא לא חושב שקיבל את האוטו מתנה. הוא שואל, מה לא בסדר באוטו? אם אתה באת אליי עם זה, אז משהו לא בסדר. אומרת, יש בן אדם... שהוא צריך עזרה, צריך לתת לו. יש בן אדם שמבקשים ממנו את העזרה. היהודי נברא כדי לתקן את העולם. זה לא אומר, הקדוש ברוך הוא ודאי שיכל, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא ודאי שיכל לברוא עולם מתוקן, אבל הוא ברא את היהודי, זה לטובת היהודי, שיתנו לו עולם לא מתוקן ושהוא צריך לתקן אותו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הוא ברא לעשות, כתוב. כל אשר ברא אלוקים לעשות, לעשות זה לתקן. כל דבר צריך תיקון. שום דבר בעולם לא נברא על תכלית השלמות שלו. האדם צריך לעשות בזה תיקון. איך בן אדם יכול לעשות תיקון באיזה כוכב רחוק שנברא בששת ימי בראשית? איך אני יכול לעשות בזה תיקון? בכל דבר אני צריך לעשות תיקון. איך אני יכול לעשות תיקון בכל הבריאה כולה? אני יכול לעשות תיקון בזה שאני מבין מזה את גדולת השם. אם אני מתבונן בגדולת השם, אני מסתכל על הדר הטבע, ואני רואה מזה את גדולת השם, אני מתקן את הטבע, כי הטבע מגיע לתכלית שלו על ידי זה שאני רואה בו את גדולת השם. זאת אומרת שכל מה שניתן ליהודי, העולם של הטבע ניתן ליהודי כדי שהוא יעלה אותו בדרגה. היהודי הוא מעל הטבע והוא חי בתוך הטבע, כי כשרוצים לעלות משהו אז צריך לתפוס אותו מלמטה. כשזה נתנו ליהודי לחיות בתוך הטבע. אם ייתנו ליהודי להיות מחוץ לטבע, להיות בעולם העליון, אז הוא לא יכול לתקן את העולם התחתון. זה התפקיד של היהודי. התפקיד של יתר הנבראים שנמצאים מסתובבים בכדור הארץ, הטבע מתאים להם. הם מתחת לטבע, הם מתחת לזמן, מתחת למקום. דרך אגב, זה גם הסוד של התשובה. גוי גם יכול לחזור בתשובה. איפה כתוב שגויים חזרו בתשובה? בנינווה. בנינווה גויים חזרו בתשובה, אבל הם לא יכלו להפוך את החטאים שלהם לזכויות. ויתרו להם על העונש. אבל זה לא נהפך להיות משהו טוב. כי הם לא יכולים להתעלות מעל הטבע. להתעלות מעל הטבע זה אומר, זה כולל גם להתעלות מעל הזמן. וכשמתעלים מעל הזמן, אפשר לעשות טיול בזמן אחורנית, ולתקן את החטאים. לתקן לגמרי. אבל אם אי אפשר לעשות טיול אחורנית בזמן, נשארים תחת הטבע ותחת הזמן, אפשר רק לקבל חנינה ולהגיד אני מתחרט, אז אני לא מקבל עונש. אבל אני לא יכול לתקן את מה שקלקלתי. מה שקלקלתי נשאר מקולקל. אז מה רואים מזה? רואים שהחיות שמתלבשת בתוך הטבע זה מדרגה נמוכה. היהודי בעצם מדרגה מעל זה. וזה הוא צריך לזכור. מתי שהוא בא להסתכל על הטבע ולפרש אותו ולראות בזה את מה שהשם מרמז לו, הוא צריך לזכור שבשבילו זה ירידה. בעצם היה אמור להיות נביא. הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. בעצם היה אמור להיות נביא. והשם היה מדבר איתו ככה, בפורש. הוא לא היה צריך להבין מכל מיני... רק הוא לא זכה, אז הוא צריך להבין את זה ככה. אז כמו שאומרים, אתה לא יכול ללכת על שתיים, אז תזחול על ארבע, אז תגיע. יש פה איזה פתח נמוך, תיכנס לך פתח הזה. אבל תשמור על הבגדים שלא ילכלכו. אתה זוחל על ארבע, אבל תשמור על עצמך. אל תחשוב שאתה חיה שהולכת על ארבע, בגלל שכרגע אתה אמור לזחול על ארבע. זה הנקודה. עכשיו, הנקודה הזאת, היא נהיית מתוקנת אצל אדם גדול, היא נהיית מתוקנת על ידי התודעה שלו, הוא חייב להתבונן בזה. זה שככה הוא הסביר קודם, שכל החיות שבעולם הזה זה כמו הרגליים, זה החלק הנמוך של ההשתלשלות. מה עושה הבן אדם הפשוט שאין לו ראש לכל הדברים האלה? יש משהו אחד שמסדר לו את הראש בלי שהוא ירצה אפילו, זה התפילה. כי בתפילה אותו יהודי פשוט שכל הזמן נמצא בתוך הטבע, פתאום הוא מדבר על דברים שאין קשר על פי טבע. איזה קשר יש בין זה שאני אומר ברוך אתה השם מברך השנים לציפייה שלי שעכשיו ירד גשם אם קודם לא ירד? אני יכול להסביר את זה באיזשהו אופן? יש מה בעל שם טוב שהוא אמר פעם שיש כאלה שרוצים הוכחות על נוכחות של הקדוש ברוך הוא, על זה שהוא קיים. דיברנו כבר איקס טיימס שזה טיפשי, כל החיפוש ההוכחות הזה, ואם בן אדם היה מסתכל נכון אז היה מוצא מיד. אבל יש כאלה שלא יודעים להסתכל נכון, מחפשים הוכחות. אז יש מה בעל שם טוב, ככה אומרים, שמעתי את זה בעל פה, לא ראיתי זה כתוב, יכול להיות שזה כן כתוב, שבעניין הזה של הוכחות על אמונה, כמספר ההוכחות כך מספר הפרחות. יש את זה גם הרמב״ם, הוא מדבר על אמונה לא בקדוש ברוך הוא, הרמב״ם מדבר על אמונה בחידוש העולם. הבעל שם טוב אמר את זה גם על אמונה בקדוש ברוך הוא. כמה הוכחות שתביא תמיד הצד שכנגד יכול לסתור את כולה. זה חלק מהמציאות של העולם. אבל דבר אחד אף אחד לא יכול לסתור. שאם יהודי מתפלל והוא נענה, את זה אי אפשר לסתור. למרות שגם על זה אפשר להגיד שזה סוגסטיה והוא מאמין בזה וזה, אבל זה לא תמיד סוגסטיה. ולסוגסטיה יש את החוקים שלה. אם אני מבקש שלא יהיה כך וכך, לפי חוקי הסוגסטיה, אז מה שאם זה יתקיים, אז יהיה כך וכך. כי אתה תקרה שלי, את המילה לא, לא מכיר. אי אפשר להפנט בן אדם עם משפט שלילי. ואנחנו רואים שתפילות מתקבלות על ידי אנשים פשוטים שלא מכירים את חוקי האוטוסוגסטיה, ולא מכירים את כל ה... ומתפללים בכל מיני שאם יבוא מישהו שמומחה למקצוע הזה, הוא יפסול את התפילות שלהם, והם נעני. כי התפילה היא למעלה מהטבע. התפילה היא למעלה מהטבע, והיא קושרת את היהודי ללמעלה מהטבע. ובאמת, תפילה כזאת היא קשורה דווקא לעם ישראל.
יש לנו... תפילה נענית.
לא שמעתי.
אם התפילה לא נענית?
אם התפילה לא נענית, אז תפילה אחרת נענית. התפילה לא נענית, גם בין בני אדם לא תמיד. אם אני מבקש משהו ולא נותנים לי, זה לא אומר שהוא לא קיים. אבל אם הוא כן נותן לי, אז הוא קיים. אם אני מדבר בטלפון עם מישהו והוא עונה לי, אז מישהו ענה לי. אם הוא לא עונה, זה לא אומר שהוא לא נמצא, יכול להיות שהוא לא רוצה לענות. זה אקסיומה פשוטה, זה לא אקסיומה אפילו, זה כלל היגיון פשוט. אבל מה שרציתי לומר, מה רציתי לומר? מה?
מה שהוא
לא, לא, זה יעלה מעצמו. מה? אתם מדברות ביחד, אני לא שומע אף אחד. מה אמרת?
על זה שאם מתקיים תפילה, אז יכולים להגיד שזה...
לא, על זה גמרתי לדבר. על זה גמרתי לדבר. אני אמרתי שזה שייך לעם ישראל ולא לגויים. זה התחלתי לומר. יש, רבי נתן מדבר על זה בליקוטי הלכות, בקשר לתורה אחרת בליקוטי מרן. הוא אומר שיש קליפת ישמעאל. קליפת ישמעאל, הם לא מתפללים. אם תקשיבו פעם לתפילה מוסלמית, אז מי שמבין את השפה, זה מערכת של הכרזות. הכרזות שכולה אמונה ועיקרי אמונה וכל מיני כאלה דברים, אין שם בקשות. למה? כי זה פטליזם. מה כתוב? מה שכתוב זה מה שיתקיים. האדם, אין לו סיכוי שהקדוש ברוך הוא יקשיב אליו. זה כאילו נתק בין האלוקים לבין הבן אדם. אבל זה נתק לא מצד הנתק, אלא מצד... אתה לא צריך להתפלל. אם מגיע לך, תקבל. אם לא מגיע לך, לא תקבל. או שלא צריך, או שזה לא יעזור. זה שאתה צריך להתפלל כדי שאתה תשתכנע ששומעים אותך, זה לא קיים אצלם. זה קיים ביהדות. זה כתוב בראשונים. שיהודי צריך להתפלל כדי שהוא יבין שהקדוש ברוך הוא שומע לו. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא צריך את התפילה. עכשיו, אם תיקחו למשל את הנוצרים, הם גם לא מבקשים. יש להם תפילות, הם מתפללים לאותו האיש, הם מתפללים לאמא שלו, לקדוש ברוך הוא בעצמו הם גם מתפללים, אבל מעט מזהר, לא כל כך הרבה, למה? כי שם יש נתק עוד יותר גדול, שם יש נתק, זה כמו החרב של עשיו, שחותכת את הראש מהגוף. יש במדרש, עשיו לא אהב לראות בן אדם שהראש מחובר לגוף, ביטוי כזה. או שאדם זורם לו בתוך הגוף. זה נתק שאומר, מי אתה בכלל שתתפלל? אתה, לא מכניסים אותך בכלל. זה שתי קליפות, ככה רבי נתן כותב, יש קליפת עשיו וקליפת ישמעאל. והיהודי צריך לדעת שהוא חייב להתפלל כי יש מידת הדין, והוא באמת יכול להיות שהוא לא ראוי, והוא צריך לבקש עזרה. והוא יכול להתפלל כי יש מידת הרחמים בעולם. הוא באמת לא ראוי, אבל היות שיש מידת הרחמים בעולם, מקשיבים לתפילה שלו. זאת אומרת שהתפילה נותנת לבן אדם את האפשרות לחוות קשר גם דרך זה שהוא נמצא במקום נמוך, אבל לחוות את הקשר הזה ישירות עם הקדוש ברוך הוא, ולא רק דרך רמזים ודרך כל מיני, דרך הטבע, אלא ישר. זאת אומרת, אפילו אם כל העולם יתבטל, אז אנחנו עם התפילה שלנו יכולים להישאר. אולי לא יהיה לנו בדיוק על מה לבקש, אבל נוכל לפחות לומר שאנחנו אוהבים אותך או משהו כזה. יש לנו את הקשר לא רק דרך ה... זה נותן לבן אדם שני ערוצים. יש לו ערוץ אחד דרך כל ה... דרך מה שקרה לו, דרך מה שאמרו לו, דרך איזה טלפון שהוא קיבל בחיים המודרניים, כן, דרך, אני לא יודע מה, דרך שירד החשמל, לא היה מים, אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה שקורים. אז דרך כל דבר כזה הוא יכול לקבל, הוא יכול לקבל איזה אמירה, הוא יכול לקבל איזה... ומצד שני, הוא יכול לקבל את הקשר דרך התפילה. הקשר דרך התפילה מגלה לו שהקשר הקודם היה קשר שהתלבש בערוץ נמוך יותר. ולכן הוא לא צריך לדשדש כל הזמן רק שם. זה בעצם ההשגה שלמדנו קודם, שזה נקרא הרגליים של ההשתלשלות, והיהודי הוא בעצם גבוה מזה. דרך התפילה מקבלים את זה אפילו בלי לחשוב על זה. באמת הספונטניות של היהודי נוטה לזה. כשיהודי לא יודע איך, מה לעשות, אז הוא מתפלל. תיקחו עם אחר, הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא מטיל גורל, או שהוא מסתכל מה עובר קודם, עם חתול שחור או חתול לבן, או כל מיני דברים כאלה. יש את זה עוד היום, הרבה. על זה אומר שתפילה הוא מבחינת הוד והדר הנ"ל, כי תפילה היא חיי שעה. התפילה, באופן רשמי בתפילה מדובר על הצרכים הגשמיים של האדם, בפשטות, על, 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 על ההווה, על חיי העולם הזה. אבל איך הוא מקבל את המענה על התפילה? דרך ההתמסרות להשם יתברך, דרך זה שהוא פונה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. לא דרך שום ממוצע, אסור להתפלל לאף אחד אחר. היינו בחינת הארץ אדום רגלי, היינו בחינת רגלי הקדושה מלובשים בזה העולם. זאת אומרת, במילים אחרות, התפילה היא רגלי הקדושה מלובשים בזה העולם, והיא מקבילה לרגלי הקדושה מלובשים בזה העולם של הרמזים, והיא נותנת לבן אדם אפשרות נוספת, חוץ מהרמזים, היא נותנת לו גם את האפשרות להתחבר דרך התפילה. עכשיו, במה אתה בוחר שיהיה עיקר הערוץ תקשורת שלך עם השם יתברך? זה השאלה. אז כמובן שזה מתקן את העניין הזה שהוא לא ייכנס יותר מדי למקומות נמוכים. ובוודאי שלא יחפש את זה באמונות תפלות או בדברים כאלה. עכשיו פה יש קטע ארוך, נקולה כמה קטעים, אבל הוא קטע אחד ארוך, שפעם אולי דיברנו על זה בעבר. הוא מסביר שכשאנשים נמצאים בשוק וקונים ומוכרים, הם עושים תיקונים. אומרים את זה בשם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שאם בן אדם לומד את ההלכות של המסע ומתן, ודאי שהוא עושה תיקון בכל העולמות. אז אם הוא רק מדבר עוד את המסע ומתן הוא עושה תיקון, אז כל שכן כשהוא עושה את המסע ומתן בעצמו. אבל מה זה העניין הזה? וכאן הוא מסביר בליקוטי מהר"ן שבמסע ומתן בן אדם שלא יכול לתת צדקה, אין לו. הוא במצב, לפעמים במצב שצריך לקבל צדקה. אבל אם הוא עדיין עוסק במשהו, הוא מייצר משהו, או שמוכר משהו, שקונה משהו, שמתקן משהו, אז הוא עושה את התיקונים שהצדקה עושה. במדרגה שלו, כמובן שזה לא פותר אותנו מלתת צדקה, אנחנו כן יכולים לתת. יכולים לתת קצת, נותנים קצת. אבל מי שבכלל לא יכול לתת, אז זה גם צדקה. מדוע זה צדקה? עם מי הוא עושה צדקה? הוא עושה צדקה עם החפצים. איזה צדקה יש מה לעשות עם חפצים? אז בוא נראה. יש כאן סיפור, מסע ומתן ובחינת נוטה שמיים כעירייה נזכר לב. היינו בחינת איחוד צדיק וכנסת ישראל ענד. דיברנו שבוע שעבר, אני חושב זה היה, שבוע שעבר. הצדיק בזוהר הקדוש זה מידת היסוד. מידת היסוד, האופי שלה, זה ריכוז של כל השפע, של כל מה שנמשך בעולם העליון, אל המלכות. והמלכות מתרגמת את זה בצורה כזאת שזה יכול להתקבל, שיכול להתקבל בממד יותר נמוך, עד שזה מגיע לעולם שלנו. אבל הריכוז של השפע שיש בו התמצות, שיש בו את הכל, אבל את הכל כתמצית. יש בסיפור של המלך הענב, מי שזוכר את סיפורי מעשיות, מי שעוד זוכר סיפורי מעשיות, זה היה לפני 1,000 שנים, קראנו את זה. אז יש שם סיפור שיש במקום אחד במדינה, יש עיר שהיא כלולה מכל הערים, ויש שם בית שכלול מכל הבתים, ויש שם חדר שכלול מכל הבית, ושם יושב מישהו, והוא המייצג של התרבות המקומית. בדרך כלל מה שהוא עושה שם, עושה בדיחות. למה הוא עושה בדיחות? כי הוא פוחד מהאמת. אז כל פעם שהאמת מציקה לו, הוא צוחק עליה. מי יכול לעמוד פנים אל פנים אל האמת? יש בדיוק את אותו ציור, יש גם בקדושה. כשרוצים לתת, דווקא לתת, לשדר אמת, האופן איך שאפשר לשדר את זה, זה דרך הצדיק. זה כמו קוד גנטי. כמו קוד גנטי, זה ממש הדוגמה, המשל. הכל עובר דרך, הוא כמו קרן לייזר. יש עוצמה שעוברת דרך משהו נקודתי לגמרי. זה נקרא בשם צדיק. מידת היסוד בעולם האצילות נקרא בשם צדיק. בזוהר, כשהוא מדבר על צדיק, הוא מדבר על ספירת היסוד. זה שאנחנו קוראים כאן לאדם קדוש בשם צדיק, זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים, ואנחנו כולם צדיקים, בסדר, כולם צדיקים וגמרנו. אבל אם היינו כן יודעים, והיינו יודעים להבחין, היינו נותנים את השם צדיק רק למישהו שהוא מסכים להיות מרכבה למידת היסוד. וזה לא עבודה פשוטה. להיות מרכבה למידת היסוד זה להפוך את עצמו כאילו לקוד גנטי, לאיזה משהו שלהקטין את עצמו עד כדי כך, להוריד את עצמו, שכולם יבינו אותו, גם אנחנו, גם בדור שלנו, נגיד שלמה המלך או משה רבנו או מישהו, ואנחנו 4,000, 3,000 שנה אחר כך רחוקים גם מבחינה היסטוריה וגם מבחינה מנטלית, גם מבחינת רוח הקודש ונבואה שהייתה שורה אצלהם ואצלנו לא, והכל הכל, ואף על פי כן הוא מוריד את עצמו לשפה כזאת שמשהו כל אחד יוכל לקבל. זה צדיק. אני אמרתי לכם פעם, מישהי כתבה מאמר, היא עוסקת באקולוגיה, היא כתבה מאמר, היא יהודיה טובה, יהודיה צדיקה, היא בעצמה צדיקה, היא כתבה מאמר פרפרזה על הפסוק צדיק יסוד עולם. הכותרת של המאמר זה עץ יסוד עולם. למדנו על זה פעם, יכול להיות שמישהו זוכר, אני לא יודע, מי שהיה פה, אתה היית פה, אני חושב שכן, לא יודע. כשהרוח זורקת זרע למקום שיש מי תהום גבוהים ויש קצת רטיבות וזה מתחיל לנבוט, אז זה מתחיל לעשות צל, ואז אם פעם בשנה אפילו יורד שם גשם, אז יותר לאט מתייבש, אז הזרעים של העשבים שעפים ברוח נקלטים שם, ואז באים בעלי חיים לאכול את העשבים, ואז יש שם גללים של בעלי חיים, אז האדמה נהיית יותר פוריה, ואז נקלטים הנגלה השנייה של העשבים. הנגלה הראשונה זה תמיד העשבים קוצניים כאלה, הנגלה השנייה זה כבר אלה שצריכים אדמה יותר, ואחר כך מתחיל העץ עצמו זורק זרעים, ואחר כך יש סביבה ירוקה, ואחר כך זה מחקר, אפילו העננים נעצרים שם ונותנים גשם. אבל העץ הראשון, מה עשה? העץ הראשון נתקע באמצע מדבר, בתנאים לא תנאים. אם היו שואלים אותו, אם הוא היה בן אדם אנוכי, כמו שאומרים, אז היה בוחר יותר טוב להיות במקום אחר. אבל בזה שהוא הלך למדבר, אז הוא הכשיר את הקרקע והוא עשה את זה יישוב. כן, זה היא כתבה בתור שיעור אקולוגיה, אבל גם בתור משל, מה זה צדיק? כן? זה המושג של צדיק. אם נסתכל בנמשל למעלה, זה ממש אותו דבר. אנחנו מדברים על עולם האצילות, שזה עולם שכולו אלוקות, והשפע צריך לרדת לעולם של מלאכים, שזה כבר, יש שם כבר תודעה של אני ואתה, וקרא זה אל זה ואמר. אז זה ירידה גדולה, והירידה הזאת נעשית על ידי הצדיק, על ידי הספירה הזאת שנקראת צדיק. עכשיו, מי שמקבל את השפע זה כנסת ישראל. ככה זה מופיע בזוהר, כנסת ישראל זה כמו כוס של ברכה, היא כונסת ואוספת את כל האורות. והיא נותנת את זה לעולם שלמטה. צריך להסביר את זה קצת יותר, מה זה נקרא. עכשיו, יש לזה גם את הממד שלנו. הממד שלנו פה בעולם, כנסת ישראל, זה אנחנו. בדור שלנו זה אנחנו. והצדיק זה גם איזה בן אדם גשמי בכל דור. אז איך זה מסתדר בממד הזה? אז עם הצדיק עוד איך שהוא הבנו שיש שפע שעובר דרכו בגלל שהוא מפקיר את עצמו, בגלל שהוא מסכין להרעת תנאיו, העיקר שאנחנו נקבל משהו. אבל מה פתאום כל העולם מקבל את השפע דרכנו? איפה רואים דבר כזה? המשמעות של זה, כך כתוב, אילולי בריתי יומם ולילה, איך? חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חזל אמרו, אם מלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, הכוונה היא לא תורה תיאורטית. אם בני ישראל לא היו בהר סיני אומרים נעשה ונשמע, חזל אומרים שהעולם היה חוזר לתוהו ובוהו. זאת אומרת שאחרי ככלות הכל, בזכות ישראל כולם מקבלים את השפע. זה שאנחנו מקבלים את השפע בזכות ישראל, זה נקרא שמקבלים את השפע דרך ישראל. כי קודם כל השפע צריך לקבל אישור. התחנה הראשונה זה, רגע, יש יהודים בעולם הזה? כן, אז השפע משתחרר, השפע הולך. אז זאת אומרת שקודם כל זה צריך לעבור דרך הישראל. אז לפני זה צריך לעבור דרך מידת היסוד, ואחר כך דרך המלכות, שלמטה זה הצדיק ונשמות ישראל. אז על איזה שפע מדובר? בפשטות, כשאנחנו מדברים תמיד על שפע, מדובר על שפע פיזי, על שפע גשמי, על גשם, על אוכל, על אוויר. אבל כאן, לפי ההקשר של ההמשך, מדובר על סוג שפע אחר. זה שפע תודעתי, שעוזר לסדר כל דבר בחזרה במקום שלו. כמו שאנחנו לומדים בקבלה על שבירת הכלים ועל עולם התוהו ועל רוח שערה שערבב את העולם, זה בלשון של רבי נחמן בסיפורי מעשיות, הפך את הים ליבשה ואת היבשה לים. אז אנחנו גם לומדים איך שכל דבר חוזר חזרה למקום. איך נהיה ערבוביה? בוא ניקח את עצמנו כדוגמה. ערבוביה במוח זה לא בעיה ליצור ערבוביה במוח, בכלל לא. אם אנחנו רק מפסיקים לשמור עליו, אז נהיה ערבוביה חבל על הזמן. איך הוא כותב הרבי מפיאסצנה, אם אני צופים אל המחשבות שלנו, כמה דקות היינו רואים שהבדל בין נורמלי למשוגע זה רק אם הוא מדבר את זה או לא. אבל זה שהוא חושב, כולם חושבים אותו דבר. ברגע שמקרינים לשם אור, אז כל דבר תופס את המקום שלו, ולא כל 5 דקות משהו אחר הוא הכי חשוב בעולם. כל דבר מקבל. מתחילים ליצור איזה כמו שאומרים, סולם ערכים קבוע. אצל משוגעים למשל אין סולם ערכים קבוע. הוא מוכן בשביל כבוד לשלם 1,000,000, ואחר כך הוא מוכן לשלם את 1,000,000 בשביל כבוד. אין לו סולם ערכים קבוע, הוא מוכן כל הזמן להחליט. אצל בן אדם נורמל יש סולם ערכים קבוע, אבל כשיהיה באמת סולם ערכים קבוע בכל רגע נתון, שבן אדם יתפוס את עצמו, רגע, על מה אני חושב עכשיו? פוי. זה בוקה ומבוקה ומבולקה. אין לנו סדר בראש. ולמה זה? אז קודם כל זה בגלל שאנחנו לא מתוקנים, יש לנו עבודה לעשות. אבל השורש של זה, זה באמת שבירת הכלים בעולם הטוב. שם זה ההתחלה. ושיש עולם שהספירות מושכות כל אחד לכיוון אחר, וכל אחת חושבת כביכול שהעיקר זה רק הדרך שלה, כמו תלמידי רבי עקיבא, שלא נגעו כבוד זה בזה. כל אחד היה משוכנע שרק הוא מבין את רבי עקיבא. רק אני יודע מה הרבי אמר, אתם לא יודעים כלום. כן, זה חוסר תיקון, ובסוף נהיה מזה בלבול. הם מתו, הכוונה, הם נפלו מהמדרגה שלהם. מי שנופל מהמדרגה שלו, הוא נקרא מת. איך מתקנים דבר כזה? בלבול וחוסר ופיזור מתקנים על ידי ריכוז. השפע, להמשיך שפע לעולם, בשביל לרכז אותו חזרה, לשפע הזה קוראים שפע של צדיק. כי אמרנו, התכונה של היסוד זה כמו קוד גנטי, זה כל כולו ריכוז. זה לרכז את כל מה שמעל עד לנקודה הזאת ולתת אותה למטה. ברגע שהלמטה מקבל אותה, הוא הופך להיות מרוכז. אם הוא מקבל את זה בפשטות, בלי, לא כמו אנתרופולוג שמנסה לקטלג ולהגיד על זה משהו. הוא מקבל את הנקודה של הצדיק בפשטות, אז זה מרכז אותו. ואז יש את הכוח על ידי כל דבר שבן אדם עושה, גם במסע ומתן, להחזיר דברים למקום. יש לפעמים שבן אדם צריך לתקן איזה ניצוץ, והניצוץ הזה עכשיו הוא בתוך חפץ מסוים, והוא לא יכול לתקן אותו כל זמן שהחפץ לא נכנס ברשותו. למה אי אפשר לתקן חפץ? אני יכול לתקן חפץ כשהוא לא ברשותי, אם נותנים לי רשות להשתמש בו. אם אני עולה על אוטובוס ונשען שם על איזה עמוד מתכת, אם אני נוסע לשם שמיים ואני עושה את הכל בלב טהור, אז אם יש שם איזה ניצוץ הוא מתברר. אבל אם אני נכנס לאוטו שלא שלי ואני מצליח להתניע ואני בורח איתו, אני לא יכול לברר שם שום דבר. כי הבירור צריך להיות על פי תורה. ממילא, בדרך כלל, אם אני אמור לברר משהו ולהחזיר דבר למקום, זה הריכוז. להחזיר את הכל חזרה, שכל דבר יהיה במקום שלו. אז זה נעשה דווקא אם אני קודם כל רוכש את זה בעלות או שכירות או השאלה או משהו כזה או רשות לקבל אותו. וזה מה שעושים בשוק כל הזמן. בן אדם מייצר משהו, מוכר אותו, זה עובר למישהו אחר. כל זמן שזה עוד אצל היצרן, יש לו גם עבודה עם זה. יכול להיות שהוא מייצר נעליים, והוא לא צריך את הנעליים האלה. זה איזה גבר שמייצר נעלי נשים. הוא אף פעם לא ילבש נעל שהוא בעצמו ייצר, אין סיכוי. אבל יש לו עבודה לעשות, שלא יחשוב כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. שיגיד תודה להשם שנתן לו שכל לייצר סחורה טובה שאנשים אוהבים אותה. אז תמיד יש עבודה, כל פעם שיש לי משהו, יש לי עבודה לעשות. בעזרת העבודה הזאת אני יכול להחזיר כל דבר למקום, אבל את הכוח לעשות את העבודה הזאת, הכוח עצמו הוא כוח של ריכוז, כי אני יכול לשכוח את עצמי. איך אני יכול, עצם העניין של לחשוב על כל דבר לשם שמיים, אפילו אם אני רק חושב את זה פעם אחת ביום, זה כבר נדיר. אנחנו מוכנים לעשות מצוות לשם שמיים, זה גם לא פשוט. הרבה פעמים עושים מצוות, בפרט בצדקה, אפשר לתת כסף כשהשם שלי יהיה כתוב על הקיר, אני יודע מה. אבל לעשות את כל ענייני העולם נקי לגמרי לשם שמיים זה עבודה. זה לא מדרגה, כי זה סך הכל התנהגות. אני לא מדבר על תחושות, על רגשות, אני מדבר על התנהגות, אבל זה עבודה של זיכרון ושל ריכוז. זה לא בחינם אותם אותיות. לזכור ולרכז, פחות או יותר אותם אותיות. אז המסע ומתן, אם נראה כמה זמן שיש לנו עוד לקרוא את זה, המסע ומתן הוא בחינת נוטה שמיים כעירייה הנ"ל. היינו בחינת איחוד צדיק וכנסת ישראל נוטה שמיים כעירייה, אנחנו למדנו עם החיבור לעוד פסוקים שמדובר הביטויים האלה, שזה ארון הברית שיושב בתוך העירייה. ארון הברית זה הכלי שמקבל אל תוכו את לוחות הברית. לוחות הברית זה עוד משל, זה לא רק משל, זה מרכבה למידת היסוד. יש את זה בממד האנושי, שזה הריכוז של הצדיק, שכל הקדושה וכל הכוח הריכוז שיש בקדושה עובר דרכו, ויש את לוחות הברית שכל התורה כולה עוברת דרכה. לוחות הברית זה גם כמו קרן לייזר. יש לך אבן בגודל מסוים שכתוב עליו שני שורות של דיבורים, ובזה יש את הכל. את כל התורה כולה ואת כל העולמות כולם, הכל נמצאים בתוך זה. ואיפה כל זה מונח? זה מונח בתוך ארגז. בתוך ארון, כן? וחייבים לשים אותו בתוך הארון. לא לוקחים אותו ככה בידיים. יש איזה ייחוד שמכניסים את האור הזה לתוך כלי, ואז הוא יכול לעשות את הפעולה שלו. כמובן שבזמן שהיה לנו את ארון הברית, הוא לא נגנז עדיין, אז יכלנו לקבל את הכוח הזה הרבה יותר. כי היה לנו גם צדיקים וגם את ארון הברית. היום אפילו אם יש לנו צדיק, אז אין לנו את ארון הברית. ארון הברית גנוז. ויש אומרים שארון הברית גנוז, יש איזה כפל משמעות, שארון הברית גנוז פיזית, והכוח של ארון הברית גם גנוז אצל הצדיק. למה אני אומר שיש אומרים? שמעתי פעם סיפור, אני לא יודעת כמה זה מדויק, אבל ככה מספרים, על רבי נחמן מרודנקה, הסבא של רבי נחמן, שהוא רצה לנסוע לארץ ישראל, הוא נסע, הוא קבור בארץ ישראל, הוא נסע לארץ ישראל אחרי שהבעל שם טוב נפטר. הוא הלך לציון של הבעל שם טוב וביקש ברכת פרידה, אבל שם טוב התגלה לו ואמר לו, אתה יכול לנסוע. לפני זה, כשהבעל שם טוב היה בחיים, הוא גם רצה לנסוע, אז הבעל שם טוב אמר לו, בסדר, לך למקווה. אז הוא הלך למקווה והוא חזר, והוא אמר לבעל שם טוב שהוא לא נוסע. אז הוא שאל אותו למה, אז הוא אמר, כשטבלתי פעם ראשונה, הרגשתי את האוויר של ארץ ישראל. אז הבנתי שזה משהו, אז סבלתי עוד פעם, אז הרגשתי את האוויר של ירושלים. אז סבלתי עוד פעם, הרגשתי את האוויר של הר הבית. אז סבלתי עוד פעם, הרגשתי את האוויר של בית המקדש. סבלתי עוד פעם, הרגשתי את האוויר של קודש הקודשים. אז סבלתי עוד פעם בשביל להרגיש את האוויר של הארון. אז אמרו לי, הארון הוא פה אצל הבעל שם טוב. אז בשביל זה אני לא נוסע. שהבעל שם טוב נפטר, הוא נוסע. אז זה סיפור, אני לא יודע, אני לא יודע מי חתום על הסיפור הזה. אני לא יודע, אבל על כל פנים, יש בזה איזו אמירה מאוד עמוקה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. השורש של העניין כתוב בראשונים, כתוב אצל הר"ן, רבנו ניסים, שכתב את הפירוש הגדול על הריף. הוא כותב שמתי שבית המקדש נחרב, אז הקדושה שלו שורה על הצדיקים, ממתי שהוא נחרב, ואפילו עוד יותר, אפילו מתי שצדיק נפטר, שורה על הקבר. זה עוד יותר משהו בסיפור הזה. בסיפור הזה, לכאורה הקבר נשאר במז'יבוז, והוא נסע לארץ ישראל. והוא קבור בטבריה. יש את הקבר שלו, יודעים איפה הוא. אבל בר"ן כתוב שהקדושה שורה על קברות הצדיקים. אנחנו לא מבינים בזה הרבה, אבל כל פנים, הנקודה היא כזאת, הנקודה שיש כוח. בבית המקדש כתוב, חז"ל אמרו, צמצם שכינתו בין בדי הארון. המושג של צמצם שכינתו בין בדי הארון זה מושג של ריכוז. זה לא מושג של צמצום, כמו שלומדים סתם צמצום בקבלה. שבין עולם האצילות לעולם הבריאה יש צמצום. עולם הבריאה מקבל פחות. אבל כשמדובר על צמצם שכינתו בין בדי הארון, זאת אומרת שהבין בדי הארון יתקבל הכל. אז למה זה נקרא צמצום? כי זה היה רק בין בדי הארון ולא במקום אחר. זה פלא גדול, זה מושג רוחני. אני לא יכול להגיד שאיזה עניין רוחני הוא קיים רק פה ולא שם. ופה הגילוי שכינה שהיה בבית המקדש, היה בין שני בדי הארון ולא במקום אחר. בשביל זה מי שלא היה ראוי להיכנס לשם, אז לא היה יכול לחיות אחר כך. היה צריך להיות ראוי להיכנס. אבל כל פנים רואים שבקודשי הקודשים, בארון, בארון שבו היה את לוחות הברית, או בבית שני שלא היה ארון, אבל היה את המקום של הארון. בבית שני, שהכהן גדול היה צריך להקטיר את הקטורת מול הארון, אז הוא שם את זה על הארץ מול אבן השתייה, כי היא צמחה שם אחרי שהארון לא היה. זה בדיוק היה המקום של הארון. זאת אומרת שאפילו המקום של הארון, יכול להיות שזה הראיה של הר"ן, שאומר שגם על קברי צדיקים השכינה שורה. זה כמו מקום הארון. המקום של הארון, שהארון כבר איננו, אז המקום של הארון עדיין נותן את אותו כוח של ריכוז. וגם לשם אם מישהו לא ראוי היה נכנס, אז הוא לא היה מחזיק מעמד. אז מה רואים? רואים שיש עניין של ייחוד של האינסוף עם איזה משהו מאוד מאוד מצומצם בעולם, וזה נותן לנו את הכוח שכמה שאנחנו קטנים אנחנו יכולים להתחבר עם האינסוף. למה זה צריך לעבור דווקא דרך דבר כזה? יש כאן שאלה גדולה. מה היה אם זה היה מאיר לנו את הלב ישר? מה היה קורה? מה היינו עושים עם זה? אם זה לא היה עובר דרך צדיק ולא דרך מקום המקדש ולא דרך זה. מה היינו? אם זה היה נוגע בנו, מה?
זה היה
מוכר. היינו בורחים. היינו בורחים לבדיחות, או היינו בורחים מזה. כשזה מגיע למישהו אחד שמקבל את זה טוב, אחרי זה כבר כולם יכולים לקבל את זה. גם מסביב לזה יש הרבה רעיונות והרבה סיפורים, אבל הסיפור על הבית יוסף, שהוא התייגע 3 ימים ללמוד, להבין איזה הלכה, בסוף עבר ברחוב ושמע שמלמד תינוקות, מלמד את זה. אז הוא מאוד ככה השתומם, אז אמרו לו, גילו לו מן השמיים, שאחרי שהוא התייגע על זה, כל אחד יכול להגיע. יש בחינה כזאת, שקודם כל זה צריך להיות בשלמות במקום מסוים. אחר כך משם כל אחד יכול, בשביל זה צריך להיות בן אדם, צריך להיות בחברה טובה, לפחות שיהיה לו חבר אחד טוב. ולפעמים דווקא חבר פשוט, אם אצלו נקודה אחת מתוקנת, אז זה עושה עליי רושם יותר גדול מה שאחד שהוא כולו מתוקן. כי הוא בגובה העיניים שלי והוא הצליח את הנקודה הזאת לתקן. אז בשביל זה זה צריך לעבור תמיד למקום יותר נמוך. צריך להגיע למידת היסוד, למידת המלכות, זה צריך להגיע לממד הגשמי, זה צריך להגיע לצדיק, זה צריך להגיע לבית המקדש. ושני הדברים האלה צריכים להתחבר ביחד. אז זה החיבור של היריעה עם ארון הברית. זה נוטה שמיים כיריעה. היינו מבחינת איכות צדיק וכנסת ישראל. יריעה זה תמיד הדבר הכללי, הגלובלי, הגדול. וארון הברית זה המקום הקטן שבתוך זה הכל נכנס. והצדיק נקרא מסע כי הוא נושא את העולם. כי צדיק וכנסת ישראל הם מבחינת מסע ומתן. קודם כל הלשון, השפה. מה זה מסע ומתן? הצדיק נקרא מסע כי הוא נושא את העולם. כאשר עשאו עומד את היונק, זה כתוב על משה, כי תאמר אליי עשאו, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידתי הוא, כי תאמר אליי עשאו בחיקך כאשר עשאו עומד את היונק, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו שום דבר על זה, על הטענה שלו. הוא לא אומר לו שזה לא נכון. הוא אומר לו, כן, אתה צודק. אתה הרית את העם הזה, אתה ילדת אותו, ואתה תישא אותו כמו שנושא עומד את היונק. אין לך ברירה. אז צריך להבין את זה, מה העניין? והוא נושא כל הברכות. והברכה העיקרית שדיברנו פה זה העניין הזה של את הכוח לרכז את הכל חזרה. כמו שכתוב, ברכות לראש צדיק. או כמו שכתוב, יישא ברכה מעת השם. על מי זה כתוב? מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? עליו נאמר אחר כך, יישא ברכה. מדובר על אדם. והוא נושא הטיפה הזרעית של כל הנשמות. ושזה אמרתי קודם, זה כמו קוד גנטי. וזה נקודת ריכוז שמזה זה מתפצל אחר כך ל... איך זה נקרא? 60 ריבו שורשים, וכל שורש מתחלק ל-60 ריבו פרטים, וכל פרט ל-60 ריבו ניצוצות. וזה כל עם ישראל לדורותיו, כל מיני חשבונות כאלה. אבל הוא, יש בו את הנקודה, קודם כל של הריכוז שקודם לכל ההתפצלות הזאת, וגם הכוח להחזיר את כל ההתפצלות לנקודת ריכוז. וכל דבר שמתפצל, יש לו לפעמים טבע של אנטרופיה, כמו שלומדים בפיזיקה על החלל החיצון, כאילו כל הגופים בו כל הזמן מתרחקים אחד מהשני. עכשיו אם היה כוח לאיזה נקודה אחת שם, להחזיר את כולם ורכז אותם. כן, זה צריך להיות אותה נקודה שממנה כולם נהיו. וככה זה נהיה בנפש, זה בדיוק כך. יש לנו נקודה שבה אנחנו, חז"ל אמרו יונתי, תמתי, בשיר השירים כתוב יונתי תמתי, חז"ל אמרו תאומתי. כנסת ישראל נקראת תאומה של השם יתברך. זאת אומרת, אנחנו שם עומדים פנים אל פנים, אנחנו דבוקים לגמרי. כמו שני הקרובים בבית המקדש. זה השורש. אחר כך זה יורד למטה, זה עושה סיבוב שלם, והתאומה מתפצלת מהתאום, והיא בעצמה הופכת להיות לריבוי עד אין קץ. ולכל הפחות, אם כל הריבוי הזה היה מחזיק ביחד, זה עוד היה חצי צרה. גם בינינו אנחנו לא יכולים לסבול אחד את השני, אז איך נחזור לשורש? וזה בדיוק העניין הזה של כולם תלמידי רבי עקיבא, והם לא נהגו כבוד זה בזה, אז הם כולם נופלים. מה הצדיק עושה? הצדיק, העבודה שלו זה לרכז את הכל. ושזה כתוב, כל הצדיקים אמרו את זה. הצדיקים תמיד אמרו לתלמידים שלהם, שאם הם רוצים לקבל מהם, הם צריכים להיות, להחזיק את עצמם ביחד. ברגע שיהיה ביניהם מחלוקת, הם לא יכולים לקבל מהצדיק שום דבר. כי כל מה שהצדיק נותן, זה קודם כל שיש איזה כלי שזה היה ביחד, ואחר כך בתוך הכלי הזה אפשר לשים איזה נקודה של ריכוז, שבאמת כולם התחילו להרגיש אחד את השני, וכולם הרגישו את השורש. כמו שיש בתנ"ך הסיפור על החברים של איוב, שלכל אחד היה כמה עצים בגינה, וכל עץ היה מיוחד ל... על שמו של איזה חבר, כשעץ היה מתייבש, אז הם היו יודעים שהחבר בצרה. צריך בשביל זה להיות מדרגה גבוהה של אהבה ביניהם כדי שזה יקרה. אצל חסידים פעם ככה היה, זאת אומרת, מי שהיה פתאום מרגיש שזה מצוקה, היה אומר, החבר שלי כואב לו. והיו מבררים, זה היה אמת. זו עבודה לא פשוטה להגיע לזה. אבל הכוח של הריכוזיות הזאת, קודם כל הוא ניתן בצדיק. אפשר לקבל את זה ממנו. הוא בבחינת נושא משך הזרה. הוא משפיע לכנסת ישראל, והיא נותנת לכל העולם. זה מה שאמרנו קודם, שבזכות ישראל העולם קיים, העולם נברא בשביל ישראל, ועל שם זה נקראת כנסת ישראל מתן, על שם ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. זה כתוב על המלכות. אשת חיל, על פי קבלה, זה המלכות, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותה. מדובר על זה שהמלכות יורדת ונותנת חיות לעולמות התחתונים. ופה בעולם שלנו זה שבזכות עם ישראל כולם מקבלים את השפע. וייחוד של צדיק וכנסת ישראל נעשה על ידי מסע ומתן. העבודה, כל זה, הכל מתרחש כשאנחנו עושים מסע ומתן באמונה. אם אנחנו לא עושים מסע ומתן באמונה, אין, השפע יכול להגיע לצדיק אבל הוא לא יגיע אלינו. או שהשפע יגיע ליסוד ולא יגיע למלכות. וכל העולמות מתקלקלים. מדוע זה דווקא תלוי במסע ומתן, זה כבר השעון לא נותן לנו, אז זה נראה פעם הבאה.
ערב טוב לכולם, השעה שלנו כל אחד.
בכל זאת זה לא עולה יותר?